צוללים לישראליות, ההסקט של אתר סרוגים, לי קוראים אור ישראלי, והפעם נמצא איתנו אודי ליאון. שלום לך אודי.
שלום.
אודי, אתה שורה של פעילות ענפה יש מאחוריך בתחום ה... אתה אומר, זו מילה מנומסת להסגיר את הגיל. אבל בתחום הקולנוע והטלוויזיה, אני אמנה בקצרה, אתה יוצר קולנוע, ממייסדי בית הספר לקולנוע מעלה ומנהלו, מנכ״ל ומייסד קרן גשר לקולנוע, לקולנוע רב תרבותי, מנהל תוכניות מיוחדות בשידור הקשת, היום יש לך מיזם שאתה עומד בראשו, תלמוד עכשווי, אולי אם יהיה זמן אנחנו נדבר על זה, והסימן הזיהוי שלך בכל עולם התוכן הזה, זה שאתה תלמיד ישיבת מרכז הרב, ואתה אומר את זה, זה חלק מתעודת הזהות שלך.
כן, לגמרי. גם מבחינת עולם התורה, זאת אומרת, למדתי במרכז הרב 10 שנים, אני עד היום מגדיר את עצמי כג'אנקי, כמחור ללימוד תורה. עוברים כמה ימים שלא למדתי, אז מתחיל להיות לי רעידות כמו של כל מחור, וזה חלק עמוק בזהות שלי. מצד שני, כבר מגיל צעיר, אני חובב קולנוע מושבע. כאילו, זה שתי אהבות שהתפתחו במקביל. בחברה הדתית, זה לא, זה, לפחות בדורי, זה לא היה כל כך מקובל. כאילו, זה היה, כן, או שאתה בקולנוע, או שאתה בתורה. אני תמיד הייתי מתבדח על זה שכשלמדתי במרכז הרב, אז היו לי שני ראשי ישיבה. היה לי רב צבי יהודה קוק, אני עוד זכיתי ללמוד אצלו. ומהצד השני, הייתה ליה ון ליר, המייסד של הסינמטק, כי לפחות פעמיים בשבוע, הייתי הולך לראות סרט בסינמטק מתוך הישיבה.
תראה, היום זה נראה...
מובן מאליו.
מובן מאליו, היום זה ברור, אחרי שיש כל כך הרבה סדרות, וכל כך הרבה יוצרים, ו...
בוא נגיד, עדיין העולם התורני עוד לא בלה את זה עד הסוף, אבל אני מסכים איתך.
נכון, אבל זה לא עכשיו שאני עושה פה אייטם על אדם נשך כלב. אני עושה איזה אייטם, אבל בתקופה שלך...
כן.
זה היה אדם נשך כלב חד וחלק.
כן, כן. כן, תראה, אני נולדתי לתוך זה, זאת אומרת, אני דור שלישי של נישואים מעורבים של דתי חילוני, סבא שלי היה דתי, סבתא שלי חילונית, אמא שלי חילונית, ואבא שלי היה דתי. אני פגשתי את אשתי, אני הייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב, והיא הייתה בתנועה קומוניסטית, היא גדלה בשומר הצעיר, רק שומר הצעיר היה ימני מדי בשבילה, אז היא הייתה צריכה ללכת לתנועה שקוראים לה מצפן.
פחות לאומנות, אתה אומר.
כן, כן. עכשיו, היא לא חזרה בשאלה, היא לא חזרה בתשובה, אני לא חזרתי בשאלה. כלומר...
השאלות נשארו פתוחות באמצע הבית.
החיים שלנו הם... דינמיים. לא סתם אני עוסק בדרמה, כי קונפליקט זה הדבר שמניע אותי. עכשיו, אז אני מאוד אוהב את הקונפליקטים.
עכשיו, אני מדבר פה כבר מספר הסקטים עם אנשים על החברה הישראלית, וכבר הרבה שנים מדורת השבט שלנו נקבעת הרבה סביב הטלוויזיה. ואתה במשך השנים, במאבק עיקש, הייתי אומר, הצלחת להביא קבוצות שהיו מודרות בדרך כלל מהמסך, שהיה כן. מאוד מאוד חד גוני, והיום זה כבר המון, יש על זה שיח, גם על התקשורת וגם על כל המדיה הזאת. אתה יצרת את מעורב ירושלמי בזמנו, אתה מהמפיקים של עבודה ערבית, באופן מפתיע היום, כאילו, אתה מביא דווקא את הערבים לתוך המיינסטרים.
מתאים למרכזניק, לא?
אני לא יודע, פעם הייתי חושב שכן, אבל היום, אתה יודע, עם כל השיח הפוליטי וערבים ולא ערבים, ואיפה אנחנו, אני כבר איבדתי את מה מתאים למרכזניק. האם מרכזניק הוא מוטי קרפל, או מרכזניק הוא ערב טאו, אני לא יודע.
או מנחם פרומן.
או מנחם פרומן, הרב מנחם פרומן. נכון.
גם היה, גם חברותה שלי בשעתו, גם חבר אחר כך.
אני חושב שהרב אברהם סתיו, הבן של הרב סתיו, כתב משהו על זה, הוא כתב איזה משהו בפייסבוק, שדווקא מבוגרי מרכז הרב, לפעמים יותר מפתיעים בכיוונים שהם הולכים אליהם מהארץ ציון או מקומות אחרים שמראש היו ליברליים יותר.
לכן אמרתי שהזהות שלי מרכז הרב, כי מרכז הרב בדורי, שוב, אני מהזקנים, אז בדורייתא מאוד מגוונת, וזה הרבה מאוד האישיות והדרך של הרב ציודה זצ"ל. הרב ציודה, בניגוד למה שחושבים, היה מאוד לא חד-ממדי. זאת אומרת, הוא באמת דחף כל תלמיד, ולכן מתלמידיו אתה יכול למצוא מקצה, אפשר להגיד שמאלני, אם תרצה להגדיר את הרב פורמן ככזה, ועד כמובן הרב טאו ודוב ליאור. אפילו ההבדל בין הרב טאו לדוב ליאור, ששניהם תלמידים מובהקים, כן? מנחם פרומן גדל בביתו, היה אחד המשמשים של הרב ציודה. גם אני זכיתי לדחיפה בכיוון של דיאלוג דתי חילוני, למשל, מהרב ציודה. כך שאני חושב שאנשים לא מספיק מודעים לעוצמה החינוכית שבעצם הולידה את המגוון העצום הזה. היום לצערי מנסים לעשות רדוקציה, לצמצם את מרכז הרב לזרם אחד, מקסימום שניים, גם זה אפילו, כן. לא הצליחו אפילו זרם אחד.
קו או לא קו, זה הסיפור, ועכשיו פתאום הרב מלמד, הבן של הרב מלמד, כן. שלמד אצל גם פתאום כן, יוצא אבל, מהקווים,
כן, אבל גם שי פירון למד במרכז הרב, וגם כמובן הרב יואל בינון, זאת אומרת, שוב, המעניין היה המפגש של אנשים מאוד שונים בתוך הישיבה.
אתה אומר שהרב צבי יהודה היה בו משהו, אני חושב, מהפכני קצת, והוא כאילו דחף את המהפכני, כולם להמון...
כן, להמון... המהפכני היה כמובן אצל הרב זצ"ל, אבל במובן החינוכי, הוא דמות בעיניי אידיאלית של מיילד במובן החינוכי, ולא של... מכתיב או אתה יודע, דוחף פנימה, ולא שלא הייתה לו אידיאולוגיה, הייתה לו אידיאולוגיה. דרך אגב, אפרופו בעניין הערבי, למשל, אחד הסיפורים המאוד מובהקים, זה סיפור של ילדים שזרקו אבנים על ילדים מחינוך דתי, מבית ספר דתי, מלי תחכמון לי זה, שזרקו אבנים על איזה רוחל ערבי או משהו כזה, והוציאו לה כתב בחריפות מאוד גדולה, ונזף בהנהלת בית הספר, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, ההתייחסות לזולת, לאחר, בכלל לא עלה על דעתו שזה שהוא ערבי זה בעיה. יש לנו קונפליקט לאומי, כמובן, יש ויכוח על הארץ, על האדמה, וגם שם דרך אגב, הוציאו אותו תמיד היה אומר, התנחלויות, כמובן מצווה גדולה, אבל לא על אדמה פרטית ערבית. כן, לאחמד האדמה, עם האדמה של אחמד היא שלו, לא מתנחלים שם.
אין לנו סכסוך עם אחמד או עם מוסטפה, אני חושב, בדיוק. ככה אומר, אלא יש לנו
כזה,
סכסוך...
כן. לכן אני גם יכולתי בקלות להביא את... בגלל שאני מכיר מקרוב את החברה הערבית, בתוקף עיסוקיי ברב תרבותיות, אני מכיר את מה שהיום מדברים על החברה, הבעיות האזרחיות. לא שהעבודה הערבית נמנעה גם מפוליטיקה, אבל עצם העובדה שזה הוצף, אנחנו בשבוע של יום העצמאות, יש לנו אפילו שם פרק על הנכבה, לא ברחנו מנושאים פוליטיים, אבל הנושא היה האדם, האנושי, כן, הגיבור שלנו, שסייד קשוע בעצם הוא זה ששיקף אותו, כן,
שהוא כתב את הסדרה.
שהוא כתב את הסדרה, כן.
אתה מסתכל היום על המדיה, אני אומר בכוונה מדיה, כי זה כבר לא רק טלוויזיה. לגמרי. זאת אומרת, זה מקולנוע וטלוויזיה וטיק טוק וכו וכו וכו.
כן, מה שאתה אמרת על מדורת השבט זה כבר מזמן. בשעתו אני הייתי בשידורי קשת, לא במקרה הלכתי לשידורי קשת, כי שידורי קשת היה, דרך אגב, עד היום יש להם את הרייטינג הכי גבוה, כאילו הם לוקחים בהליכה מה שנקרא את רשת, אבל סליחה על הגאוות יחידה שעדיין נותרה בי, אבל הם כבר לא מדורת השבט. בתקופה שלי היה מדובר על רייטינגים של 30%. היום בקושי מגרדים את ה-15-20.
כן, אבל, אני אגיד אבל, כי אני נאמנים עליי דברים של משה נגבי ז"ל, שאמר... שעל אף שיש הרבה גיוון והרבה עוד בתקופתו, כן? עדיין מה שהתקשורת המיינסטרים ישימו בחזית הוא מה שידברו עליו. והנה למשל, אם ניקח דוגמאות מהאקטואליה האחרונה, את התחקיר של היה חסון שלא אהבו אותו על הבית של בנט,
כן.
והוא לא קיבל הדהודים בכל מקום, ומתי הוא התחיל להדהד? שבנט עצמו הגיב, ואז כולם עשו פעול. ואתה רואה את הזעקה של כל מיני מערוץ 14 ואנשים אחרים, למה אותנו לא מעדדים או מה כן מעדדים, אז עדיין יש איזה, זה לא מדורת השבט של חיים יבין שכולם רואים בשמונה ביחד ואסור לכלבים לנבוח ובוא נשמע מה הוא אמר, אנחנו לא שם, אבל עדיין יש איזה קונסנזוס שמוכתב.
אני אגיד לך, תרשה לי להיות זקן אופטימי. כשיצאנו לדרך, אז נגיד, בעצם קצת חילקנו את העבודה, אורי אורבך ז"ל, באמת בעולם התקשורת במובן שאני לא עוסק בו, בעולם החדשותי, העיתונאי נקרא לזה, אני פעלתי יותר בעולם האומנותי, כן, של קולנוע בטלוויזיה, סדרות, סרטים וכו', אבל המהפכה בעיצומה, זאת אומרת, מכמעט אפס כתבים על המסך, היום תסתכל על הכתבים בערוץ 2, או בערוץ 12, או ערוץ 13, ובוודאי בכאן, אבל אפילו ב-12 ו-13, יש לנו ייצוג מאוד מאוד חזק, כן, אני כבר לא מדבר על עמית סגל, אבל כמעט, כן, שרקי ואחרים, כך שאני חושב שאנחנו כבר הצלחנו לחדור ברמת הכתבים, אנחנו עדיין לא ברמת האורחים והמגישים, שזה לבל שבאמת יותר קובע את סדר היום, ופחות את ה... אבל זה רק שאלה של זמן, זאת אומרת, האורחים ומגישים זה כתבים לשעבר שפשוט התקדמו. עדיין לא הגענו לזה, אבל זה שאלה של זמן. אני בטוח שזה שאלה של זמן.
רציתי לשאול באמת מה חסר לך, אם אתה מסתכל היום על המדיה הזאת, מה חסר לך? איזה ייצוג עדיין לא שם? מה...
תראה, אז כמו שאמרתי, עדיין האורחים הראשיים והמגישים, הם עדיין שייכים לגברדיה הישנה, נקרא לזה מבחינת האנשים צעירים, אבל מבחינת הזהות, אבל גם הם, זאת אומרת, אתה צריך להבין, כשאני באתי עם מורב ירושלמי, אוקיי, סדרה, אפרופו עניין של אדם נשך כלב, סדרה עם משפחה מסורתית, מזרחית, שיש בה גם דתיים וגם חילונים, בכוונה הלכתי על משפחה מזרחית, כדי שיהיה לי את כל העולמות האלה, כאמור, אני אוהב קונפליקטים, בתוך המשפחה, זה היה דבר בלתי, כאילו, הערוצים המסחריים פחדו מזה. מי התעניין בכלל ב...
רוצים צעירים, תל אביבים,
כן,
יפים.
בדיוק, זה ירושלים, נחלאות. מה פתאום שזה יקרה? והייתי צריך כמעט לשחד. זאת אומרת, חוץ מזה שעשינו כמובן סדרה טובה, אבל היינו צריכים לסבסד, חלק מהעניין של הקמת קרן גשר, היה לסבסד הפקות מהסוג הזה, כדי שבכלל להיכנס על המסך. היום זה, אני קורא לזה היום, יש כבר אוברדוס. כאילו, הכמות הסדרות וגם הקולנוע שמתחיל להיות. קולנוע קצת שוב פעם, מאחר קצת בתהליכים, זה לא מקרי. על המסך, כאילו, זה ברור מאליו שיהיו סדרות, אני כבר לא מדבר על דתיים, שזה היה באמת לשלב הראשון שדחפתי, אבל כמו שדיברנו על ערבים ועל אתיופים, כן, נאפסו וסדרות אחרות, היום זה נראה מובן מאליו שהגיוון הזה, שזה דרך אגב הייתה הטענה שלי.
אפילו סדרה בינלאומית בנטפליקס המורדת, שעוסקת בחרדיה.
כן, טוב, אתה יודע, זה דווקא שייך יותר למה שאני קורא הסדרות האנטישמיות, זאת אומרת, השאלה מה...
כן, אוקיי.
השאלה איך מוצגת, איך מוצג העולם הזה, השאלה אם הוא סטריאוטיפי, או באמת, מה שאני מחפש תמיד זה את ה... לא את העטפה לכיוון השני, זה נראה לי...
זאת אומרת, זה העולם החשוך, ומשם יוצאים, וככה מייחסים...
וגם להפוך את זה, ולהפוך את העולם החילוני עכשיו לעולם המנוון והזה, שבקלות אפשר לעשות את זה כמובן,
ולהציג... או שהעולם הדתי הוא כולו קסום ויפה...
אני מאמין במורכבות אנושית בכלל, קודם כל אני מאמין בזה כאמת, אם המושג אמת בכלל מותר להשתמש בו היום, ומצד שני, אני מאמין בזה כדבר שבאמת, שבשביל האומנות נוצרה, היא נוצרה כדי להציג את המורכבות האנושית, להעמיק לנו, לתת לנו איזשהו עומק זהותי, שהוא תמיד קונפליקטואלי, כי אנחנו אנשים מורכבים, ובתוכנו מתרוצצים כל מיני דברים, גם מהכיוונים השונים, ולכן בעיניי הדבר, עכשיו, הטענה שלי היא לא טענה של בואו תעשו חסד או בואו תאפשרו פוליטית, כאילו בואו נדאג שגם מגזר אחר ייוצג, זה חשוב, אני מאוד בעד זה ואני עבדתי בזה, אבל מבחינתי, וככה גם מחרתי את זה לברנג'ה, כן, לברנג'ה התל אביבית, כמו שאתה אומר, הגיוון הזה הוא פשוט דרמטית, קולנועית, הוא יותר צבעוני, הוא יותר מרתק. אין סרט כמו אושפיזין שהייתי מעורב בהפקה שלו. שוב פעם, פורץ דרך, לא היה לפני זה. פתאום הביא איזה צבע אחר אל המסך, שלא היה קודם. כך שככל שיש, ככל שאנחנו מצליחים לערבב, לא לערבב, לייצר יותר עולמות מגוונים, הדרמה משתפרת, האומנות משתפרת, כמובן שהחברה משתפרת.
אז עכשיו אני אקח באמת הכובע אולי שלי, אם דיברנו על מרכז הרב ובנותיה, אני אקח באמת הצעד היותר רדיקלי בדברים האלה, ויגיד לך, ככל שזה הולך ומשתפר ומביאים יותר גוונים, יש גם יותר גוונים של זהות מינית, יש יותר גוונים של, היום אם אני מסתכל בעולם מה נעשה, אז גם אם אתה עושה סרט על האצולה הבריטית במאות ה-16, ואתה חייב לשים שם שחור, גם אם היסטורית זה לא זה, ואתה חייב לתת שם נשיקה בין גברים, ואתה חייב...
טוב, שוב, זה דוגמאות שאם הן לא נעשות באופן טבעי, כי זה סיפור על העולם הזה, אם זה סיפור על העולם הזה, אז עד רבה, צריך להביא את האמת של העולם. אבל אם באמת זה נעשה, כמו שאתה אומר, בגלל פוליטיקלי קורקט, בגלל... אז חזרנו לעניין של אידיאולוגיה שמכתיבה אומנות, ולא, כן, האומנות המגויסת. אז אני מסכים איתך, יש מצבים שאני מרגיש ככה, אני מתכווץ בכיסא, לא בגלל שיש לי בעיה לראות להטאבים. אלא בגלל שאני מרגיש שדחפו לי עכשיו משהו...
שזה לא קשור לעלילה, זה סתם.
שלא קשור לסיפור האמיתי של הדבר. אבל צריך להיות מאוד זהירים בדבר הזה. העולם יותר מגוון, זה נכון. אחד הבעיות זה שאנחנו הולכים באופן פרדוקסלי, ככל שהעולם נהיה יותר מגוון בשנים האחרונות, הרבה בהשפעת הרשתות, לא במקרה אני היום מנסה לפעול בעולם הדיגיטלי, ששם היום בעיניי המאבק עבר לשם, בגלל זה גם אני עברתי לשם מהקולנוע וטלוויזיה, אז הפרדוקס הזה שמצד אחד עולם נהיה יותר מגוון ומצד שני אנחנו הולכים ומתבצרים ונהיים אטומים יותר, שזה דבר שהגיוון מאפשר, כאילו אמרת מדורת השבט, פעם גם אם היה רק הצד השמאלי נקרא לזה של המפה או הליברלי התל אביבי, אבל כולנו היינו שם, אז לפחות היה לנו על מה, היה משהו שמסביבו יכולנו להילחם, להיאבק, אבל במובן החיובי של המילה היום, אנחנו הולכים ונסגרים בתוך הקונחיות, בבונקרים האידיאולוגיים שלנו, וזה בעיניי טרגי, כי זה בדיוק הפוך ממה שעכשיו, המונוכרומטיות, האחד גווניות מתחילה להיכנס לכל מגזר בנפרד, ואף אחד לא מכיר ולא שומע ולא נפגש עם הצד השני. היתרון הוא שבדרמה זה עוד לא קורה. זה קורה בעיתונות, זה קורה בעולם שבו עכשיו כל אחד נסגר ומקבל את הפיד שלו, ובפיד שלו יש אמת אחת, וכן, אין את המורכבות שעליה אני מדבר, זה מאוד עצוב. בדרמה עדיין, תודה לאל, אני יכול להגיד, ואני חושב שזה יישאר, כי האומנות תמיד מתגברת על, על, על אידיאולוגיה פנאטית. אז שם עדיין המורכבות נשמרת. לכן אני אישית תמיד הייתי בעולם האמנותי, פחות עניין אותי העולם הפוליטי-עיתונאי.
וגם בעולם, אתה מדבר על היכנסות לקונחיות, ודיברת על הפיד, שדברים על זה שהפייסבוק וזה בסוף הוא מהדהד את עצמך, ואנחנו רואים את זה. אבל אולי הייתה באיזשהו, בפריצה, אני תמיד חושב שאולי היה בה איזה משהו שניסה לעשות גם האחדה יחד עם זה. אני אתן דוגמה, אם פעם, היה את העיתונות המיינסטרים, והיה את העיתונות, היה את עיתון הצופה שדיבר לדתיים, נקודה, אלוני בית כנסת, זה היה נשאר שם. ברגע שמגיע, אני כן אתן את הדוגמה העיתונאית, העמית סגל כשם קוד או מישהו אחר, ופתאום הוציא החוצה הכביסה, אז כבר הכל בפרהסיה, גם הדברים הכי אינטימיים שכותבים בשביל דיון פנימי, זה נהיה בחוץ. ואולי הפכנו ל... ואז הכל נשפט בפרמטרים של כלל הציבור או של איזה מיינסטרים, ואין לנו את הקונחייה הזאת של שנייה, אנחנו מנהלים איזשהו דיון פנימי, מה יחסנו?
אני חושב שיש פה אידאליזציה של העבר. נקודה, והצופה בוודאי, אף פעם לא היו להיט גדול. נקודה היה, בתוך המתנחלים כן. אבל אני אספר לך סיפור. בשעתו, עוד לפני שהקימו את ערוץ המורשת, מה שנקרא, הזמינו כמה אנשים לדיון לקראת זה. ובין השאר...
אתה מדבר על תחלת בזמנו, או על ערוץ מה שהפך להיות 20?
עוד לפני.
עוד לפני אפילו.
כאילו היה דיונים לקראת, צריך להקים ערוץ ייעודי, כן, לנושאים האלה. והזמינו כל מיני אנשים, בתוכם היה אורי אורבך ז"ל ואני. ואני זוכר מאוד חזק, שאלו כאילו, איך להקים את הערוץ הזה, האם הוא צריך להיות דתי, האם צריכים להיות... ואורי אמר, זה היה עוד לפני המילה האחרונה, שאתה מבין,
כן.
שוב פעם, היום דברים שהם נראים לנו
כן.
אוטומטיים, אורי אמר, דתיים לא יבואו למקום דתי. דתיים מעניין אותם המפגש.
נכון.
לכן הוא הקים את המילה האחרונה. כן?
נכון.
היום אנחנו, אנשי המילה האחרונה כבר הם מגוירים, כן? הם עברו...
לא רק מגוירים, הם... תת ייצוג שמנהל דיאלוג עם עצמו, אפילו בדיוק. אין שם דיאלוג.
אבל אז היה אחרת, כן? זה,
ודאי.
ואני חושב שבעניין הזה הוא צדק, לפחות אז, זאת אומרת, דתיים לא רצו להיות קבורים בתוך המדיה הפנימית, ולכן הם היו כל הזמן ברדיו, בטלוויזיה הכלליים. אני חושב שהוספת, ואני מדגיש את המילה הוספת, כלי המדיה הפרטיקולריים, כמו למשל סרוגים שאנחנו בתוכו, או ערוץ 14, או כל הדברים האלה, היא חיובית, היא נותנת באמת את האפשרות, דרך אגב, תמיד תקפו אותי, למה הקמתם את מעלה? למה צריך בית ספר דתי לקולנוע? תשלח את האנשים לבית ספר רגיל, ואני אמרתי, מעלה הוא לא לדתיים, הוא ידידותי לדתיים. זאת אומרת, דווקא בתהליכי יצירה יש מקום לאינטימיות, למעגל שבו אני יכול יותר בקלות גם להתבטא וגם להתלבט וגם לשאול שאלות שלפעמים הציבור הכללי אפילו לא יכול להבין אותם. אז אני חושב שאם זה היה תוספת זה מצוין. אם זה יהפוך להיות בונקר, שאת כל הפיד שלי של החדשות אני אקבל רק מסרוגים, אצלי למשל בפיד יש כמעט תמיד סרוגים, כיפה וכאלה, מקור ראשון, ומצד השני הארץ. זאת אומרת, אותי, אם אני מקבל רק אחד מהם, אז אני מרגיש שטוח, אני מרגיש אטום, לא מעניין, זה פשוט לא מעניין, כי כל אחד מדבר רק עם עצמו, כמו שאתה אומר. אז מבחינתי, זה, האידליזציה הזו, כאילו העבר היה, נתן לנו את האינטימיות, זה דווקא לא נכון.
אוקיי, והיום איזה ציבורים נראה לך שחסר להביא אותם? יש איזה ציבור? הערבי לא מספיק, החרדי לא מספיק?
תראה, עדיין, לא, דווקא חרדי, שוב, בוא נבחין בין העיתונות, צריך לעשות הבחנה פה, כי זה שני עולמות שונים. עולם העיתונאי והעולם החרדי דווקא בדרמה, נמצא הרבה, שטיסל אולי זה הישג הכי בולט, באמת הסדרה בעיניי הישראלית הכי טובה שהייתה.
שיצר אותו היותר דתי לאומי.
דתי לאומי ובוגר מעלה.
ובוגר מעלה.
אחד מהם, שני מפונוביץ'. אקס פונוביץ'.
אוקיי.
כן, אורי אילון, שהוא כמובן דתי לאומי ברמח ושסה, כן, הבן של בני ואמונה, אבל גם בוגר מעלה. אז, וזו הסדרה בעיניי הישראלית הכי טובה שנוצרה עד היום. אז העולם החרדי דווקא מיוצג. מי שבאמת עדיין חסר, בוא נגיד יש ייצוג חסר, זה באמת, מאז עבודה ערבית אין שום דבר ערבי על המסך, וזה בעיניי בעיה. וגם העולם האתיופי יש את נפצו, אבל עדיין לא מספיק. זאת אומרת, העולמות האלה, במיוחד העולמות התרבותיים, הפנימיים שלהם, כי אותי לא מעניין, שוב, מעניין, אבל זה לא העיקר הצד החברתי, אין, דופקים אותם, לא דופקים אותם, דברים כאלה, אלא יותר צד הזהותי, התרבותי.
אז אני מרגיש שאתה אומר על אידיאליזציה של העבר, שגם הצד של, בוא נגיד, ההתיישבות העובדת, הרגיש לאחרונה, אולי הוא תמיד הרגיש שהמדינה ברחה לו מהידיים.
לא, תמיד בגיל שלך, בגיל שלי הוא...
לא, הוא היה.
המדינה הייתה לו בידיים.
אבל מאז המהפך הוא מרגיש, אתה יודע, יצחק בן אהרון וכאלה, אבל פתאום הם רוצים גם, אומרים שנייה, מה עם ישראל הזאתי? אני לא יודע אם אפשר לבטא את זה בהוצאה מהבוידם של זהו זה, או מדברים אחרים, להגיד, אנחנו רוצים גם מזאת, כי יש איזושהי הרגשה שהמדינה אולי הלכה יותר מדי לצד הזה.
כן, אני אגיד לך את האמת, אפרופו ציבור חסר, אולי הציבור, לא הציבור, אבל התרבות החסר הגדולה ביותר, היא מה ש... אבי שאוהב לקרוא ישראל השנייה, שוב, הוא בא מהמקום הפוליטי, כן, של מאבק האליטות וכו', אני בא מהמקום התרבותי. החברה המסורתית, התרבות המסורתית, כמעט לא באה לידי ביטוי.
מה שהבאת ממעורב ירושלמי.
מה שניסיתי להביא ממעורב ירושלמי.
והיה את, אני לא יודע, זגורי אימפריה זה נקרא, זה או דברים אחרים.
אז הנה, זגורי יש בו את זה, אני לא יכול להגיד שאין בו בכלל, אבל שוב, הוא יותר... חברתי ופחות תרבותי. זאת אומרת, החיבור הזה למסורת, שהיא לא, מצד אחד היא לא אורתודוקסיה, כן? היא לא הדוסיות שאנחנו מכירים, וגם לא הפיקורסות החילונית, אלא באמת, אפשר להגיד, רוב עם ישראל נמצא שם, זה כמעט לא נמצא על המסך. כאילו, הוויכוח ממשיך להיות, גם מהצד, זה דרך אגב בג בחברה דתית לאומית. אספר לך סיפור. כשהקימו את רבני צוהר, ממש בייסוד שלהם, שוב, אתה רואה כמה אני עתיק, אבל אז הייתה שבת כזאת של ייסוד שהיו בה רבנים, ואני הייתי אז גם מנהל מעלה, אז גם אני הוזמנתי כאיזה מעגל שני של אנשי הציונות הדתית, והיה שם אז הרב יצחק לוי שהיה ראש המפדל, שזה היה מפתיע, כאילו פתאום פרנק, ובמהלך השבת הזאת הייתה, נתנו לו את הכבוד להיות מפטיר. הוא קרא את ההפטרה בטעמים אשכנזיים. ניגשתי אליו אחרי הזה, אמרתי לו, מה קרה? למה אתה לא קורא בטעמים ספרדים? הוא אומר לי, לא, תראה, רוב הציבור פה אשכנזי, אני הולך לפי רוב הציבור. אז אמרתי לו, א', זה בעיה. למה רוב הציבור פה אשכנזי? למה בחברה הדתית לאומית? המספרים כל כך בעייתיים. וב' אתה חושב שאם היה אשכנזי שהיה בא למקום שיש בו רוב מזרחים, הוא היה קורא בטעמים מזרחים? זאת אומרת, השקנוז הזה, המחבש השקנוז, שהחברה של צעירים דתיים מסורתיים, שבאו מהעולם המסורתי, עברו בתוך שיבות בני עקיבא, בתוך בני עקיבא עצמה, וכולי, הוא עוד דיכוי, כולם מדברים על הדיכוי שעשו המפייניקים, ועשו. בלי ספק, אבל היה דיכוי מסוג אחר שהחברה הדתית לאומית עשתה, דרך אגב גם לאתיופים. אני עכשיו מעורב באיזשהו פרויקט של ניסיון להחיות את התרבות של בית הישראל, של האתיופים עם קסים, אנחנו נסים לייצר, אפרופו תלמוד עכשווי, בית מדרש של קסים.
שגם זה בחלקים מסוימים עברו את הדיון ויש שיפור, אתה אומר, האם אשכנזי המגיע?
יש יותר הבנה לבעיה, יותר הכרה בבעיה, אבל אין עשייה, אני לא מסכים איתך. תגיד לי איפה אתה רואה עשייה בתוך הציונות הדתית, שבאה לטפח את הזהות המזרחית, המסורתית? לא תמצא הרבה.
כן, הרבה בטח לא.
לא תמצא, לדעתי יש תנועה שהקים פרופסור מאיר בוזגלו, תיקון, הייתה לי את הזכות להיות חבר הנהלה שם, שהיא מנסה לעשות את זה, אבל היא בינתיים טיפה בים. זאת אומרת, היא נדרסת בידי הקונפליקט הדתי-חילוני, שעדיין נשלט, כאילו, הוספנו את הדתי לקונפליקט על המסך, אבל את העולם המסורתי לא קיים, כן?
אתה הזכרת את אבישי בן חיים, ואני אגרור אותך לפוליטיקה.
חבר טוב, דרך אגב.
ואני אגרור אותך לפוליטיקה.
כן.
הפוליטיקה של היום היא כבר בארבע שנים האחרונות, היא מקוטבת מאוד.
כן.
הממשלה האחרונה עומד בראשה אדם עם כיפה סרוגה, ועדיין גם בתוך הציבור שלו, וגם מה שדיברת, הציבור אולי מסורתי, הציבור שמצביע ליכוד, שס וכולי, רואה בו כבטח אבי שאי רואה את זה, כאחד המדכאים. של העניין הזה. איך אתה רואה את זה? את מצד אחד הליכה לסוג של אחדות, מצד שני, הקריאה הזאת שזה אחדות מזויפת.
תראה, המושג אחדות הוא מסוכן, כי כמו שאתה אומר, הפרובלמטיות של איפה נגמרת האחדות ומתחילה האחידות, או הניסיון לדכא קבוצה אחת בשם הקבוצה השנייה, זה מורכב. אני לא תקרא אותי לפוליטיקה במובן הנמוך של המילה, אבל אני אדבר...
לא, אני רוצה על היותר
תהליכים החברתיים, התרבותיים. לא, לא, אני אגיד לך מה מטריד אותי. מטריד אותי שאיבדנו את אולי את אחד הערכים היהודים הכי חשובים של לדון לקו זכות. זאת אומרת, סתם אני אתן לך דוגמה. כהנה תקף את שיקלי, כן, השר כהנה תקף את שיקלי שהוא ציני ושהוא בעצם רק פרש מימינה רק כדי לקבל טובות הנאה מהליכוד. ידיד ימיר תקף אותו בפוסט מאוד חריף על הדבר הזה, ואני מסכים. אני חושב ששיקלי הוא איש אמת, כאילו, שוב, פוליטיקאי תמיד מורבבים אצלו כל מיני שיקולים, אבל בגדול, אין לי ספק שהוא הלך עם האמת, והוא משוכנע באמת שלו. מהצד שני, תוקפים את כהנה, שכהנה הוא ציני, והוא בעצם עושה את הכל בשביל הכיסא וכו'. ואני חושב שכאילו, שוב,
גם אצלו יש אמת.
גם אצלו יש אמת. אי אפשר, האם באמת השיקול של בנט ושל כהנה הוא ציני בלבד, האם זה רק בשביל שבנט יהיה ראש ממשלה, אני לא בתוך ראשו. אני חושב שבעיה אמיתית, ועם זה אני מזדהה לגמרי, הייתה באמת הפילוג, הכיתוב הזה, והם רצו באמת לנסות לעצור את הבחירות החמישיות וכו'. אז אני יכול, הקו זכות הזאת, איבדנו אותה. זאת אומרת, אנחנו היום חיים כמעט בעולם הפוך. הציניות, ודרך אגב, החברה הדתית תמיד מתלוננת על חדירה של ערכים גלובליים לתוכה. אולי הערך הכי מסוכן שנכנס, אולי מדברים על האטאבים ועל דברים מסוג הזה, זה ערך הציניות שהיא משותפת. כולנו מאוחדים בציניות, כולנו מניחים כהנחת עבודה שאדם שאנחנו פוגשים, מבחינה פוליטית לפחות, ליבו ופי ואינם שווים. וזה בעיניי...
ואם הוא לא איתנו, אז יותר גרוע מזה. זאת אומרת, כן, אם כן, תפיסת הוא... העולם שלו שונה מאיתנו, והוא רואה את המציאות, כן. אז בכלל, היא לא רק צינית, היא גם מרושעת.
כן, כן. אז שוב, בעיניי זה הטרגיות. הטרגיות היא כמובן גם מסכנת קיומה של ישראל. אני באמת מודאג מאוד מהתהליכים האלה, שלצערי אני קיוויתי שאולי הקמה של הממשלה הנוכחית אולי יקה את זה, זה לא רק שזה לא יקה את זה, זה יקצין את זה. אז השאלה של הצמצום, אתה יודע מה, באמת שוב אני חוזר לאנושיות שלנו, שכל אחד עם עצמו, זאת אומרת, ברגע שאתה מניח את הרע ביותר על כל כל מי שלא חושב כמוך, אתה נהיה אדם צר אופקים, ולא משנה אם אתה חושב את זה על נפתלי בנט, או אתה חושב את זה על סילמן.
שיקלי, או סילמן, כן, או אז, נתניהו,
כן,
או סמוטריץ'.
עכשיו, אני לא אומר פוליטיקאים מפוליטיקאים, ואין לי ספק שחלק לא מבוטל מהשיקולים שלהם הם ציניים, ויש את העניין, אבל השאלה, זה המושג של לדון לקו זכות, מי שמכיר את זה, יש גמרא בשבת, שעוסקת במושג של קו זכות, מי שיקרא שם את הדברים, סיפורים שהיה לך ברור שלא יכול להיות שהאדם הזה באמת, יש שם סיפור על מישהו שלא מחזיר הלוואה כל הזמן, וכל פעם דוחה את המלווה שלו בכל מיני תירוצים, ושם בסוף הוא שואל אותו, אחרי שהוא החזיר לו את הכסף, שואל אותו, מה חשבת עליי? הוא מתחיל להגיד תמיד את הקו זכות שהוא לימד עליו, שהוא ממש לא הגיוני, הוא ממש לא סביר. כאילו, כל אחד מאיתנו, ריאליסטית, היינו אומרים, מה פתאום, זה לא יכול להיות. אני חושב שקו זכות, זה מידה אנושית, שהיא גם חשובה חברתית, אבל היא לא פחות מזה חשובה פנימית. אם אתה רואה את העולם, כן, תחשוב טוב, תהיה טוב, משהו כזה, אם אתה מסתכל על העולם באופן ציני, אתה תהיה ציני. בסופו של דבר, אתה אומר, כולם ככה, אז יאללה, למה אני לא?
ואולי זה חלק מהעשייה הענפה שלך היא בדבר הזה. משמעית. זאת אומרת, אתה רוצה להראות שהחרדי הוא לא רק זה שמשתמט ועומד או לא עומד בצפירה, אלא יש לו קונפליקטים ויש לו ערכים ויש לו את החיים שלו, ואותו דבר דתי-לאומי ואותו דבר הערבי. לכל אחד יש,
נכון,
כל אחד
נכון.
במגבלות ומה אתה כן, וכמו שהפרדת לא, בין הסכסוך הלאומי לקונפליקט הפנימי וה...
כן, היכולת שלך להבין צד אחר, לא להסכים, אבל להבין, באמת להיכנס לנעליים שלו ולראות את העולם מהצד שלו, מעשיר אותך. תעזוב את זה שזה עוזר לחברה להיות פחות מקוטבת. זה הופך אותך לאדם יותר עשיר. דרך אגב, לכן אני בחרתי באומנות, כי העיתונות היא באמת יותר חד-ממדית. האומנות בהגדרה, היא, כמו שאמרתי קודם, היא בנויה על קונפליקט, כן? קונפליקט דרמטי זה המנוע של כל סרט, כל סדרה. אם אין קונפליקט זה לא מעניין. ובהגדרה, התפקיד שלה הוא לחשוף רבדים יותר עמוקים, ולכן הלכתי לסדרות וטלוויזיה, לעשות את זה בתוך הקשר של טלוויזיה מסחרית, כמו שידורי קשת, זה היה אתגר לא פשוט. תמיד שואלים אותי, מה היה התפקיד שלך? יש איזה טייטל נורא מסובך, אני תמיד אומר, תפקיד שלי היה עליה תאנה. כי בסופו של דבר, רוב הדברים שנעשים בטלוויזיה המסחרית, הם משחקים לידיים המצמצמות, הסוגרות.
אם דיברנו על ציניות, אז גם אולי לפעמים...
בוודאי, בלי ספק הציניות. תראה, קח למשל את הריאליטי, שזה דבר שבעיניי, ושוב, אני בא מרשת שעשתה הרבה ריאליטי, לצערי, מה מלמד אותנו ריאליטי, מה מלמד אותנו הישרדות, מה מלמדים אותנו כל התוכניות האלה, שככל שאתה תרמי יותר, ככל שתהיה ציני יותר, ככה... דרך אגב, אני בגלל זה אהבתי יותר את כוכב נולן, אבל כשאני באתי למשל לכוכב נולן, כשבאתי לקשת, זה העונה השלישית של כוכב נולן, פתאום גיליתי שכל השופטים הם לבנים, מה שנקרא. ואז לחצתי והייתי צריך להילחם על זה, ושוב, היום זה נראה לגמרי טבעי שישב, נגיד מרגול, בעצם בזכות הלחצים שלי הכניסו את מרגול פעם ראשונה לצוות השיפוט של כוכב נולד, או אפילו שהערבים ישירו בכוכב נולד, אז בהתחלה היה סירוב מוחלט של הצוות, מה פתאום הערבים לא יכולים לשיר בעברית, אמרתי בסדר, למה הם לא יכולים לשיר גם בשפות אחרות? לא משנה, עשיתי כל מיני מהלכים, כולל הבאת כסף ותקציבים, כדי שהערבים יוכלו להשתתף בתוך החגיגה הזאת. זה הבעיה, הבעיה היא כל הזמן, ודרך אגב, זה הסיבה גם שאני עובר עכשיו לרשת. הפעילות העיקרית שלי עכשיו היא ברשת, כי אני חושב ששם המאבק, עכשיו אנחנו צריכים להיאבק במיוחד על הילדים שלנו, לכן הפרויקט שלי גם נמצא במערכת החינוך, קוראים לו סוגיה, איך ללמד את הילדים לראות מורכבות?
אז אני אקשה עליך בעניין הלימוד זכות ולהבין את השני מהמקום שלו, שזה מעשיר אותי, אבל יש צדדים שאומרים, שנייה, זה לא רק מעשיר אותך, זה גם משנה אותך, ומשנה אותך ומאבד את הזהות שלך. אז אתה, היה חשוב לך להגיד, אני תלמיד מרכז הרב. אני, זה המקור
אבל
שלי.
אבל אני נשוי למי שמשמר הצעיר. זאת אומרת, החיבור...
אוקיי, לאודי זה מתאים, אבל עלינו אנחנו רוצים לשמור שהילדים שלנו לא יהיו שם, ושלא יתקלקלו, ושלא ילכו לשם, שהחוץ הוא קצת מפחיד.
תראה, ברור שזאת בעיה, ולכן צריך לעשות את זה בסום שכל, אבל אני חושב אתה יודע מה, באמת, הניסויים שלי עם אשתי, הילדים שלי גדלו בתוך הדבר הזה, המושג להתקלקל מניח שיש פה משהו שבצד השני הוא מקולקל. אני לא רואה את זה ככה. אני באמת מאמין ששמאל, ימין, דתי, חילוני, מביא אל השולחן, כמו שהרב קוק אמר. יש תפקיד לחילונים, יש תפקיד לחילונים בדת, לא רק בחברה הישראלית. הרב קוק הציג את זה, שוב, אני לא במקרה תלמיד מרכז הרב, הרב קוק הציג את האפיקורסות, את החילוניות, כמשהו שבא לעורר דווקא את העולם הדתי, לייצר אצלו משהו. אז זה שאנשים משתנים מתוך הדיאלוג הזה, אין ספק שאני כתלמיד מרכז הרב נטו, אם לא הייתי נשוי לאישה שמאלנית, אפילו רדיקלית, הייתי אחר. האם איבדתי את הזהות שלי? ממש לא. הזהות שלי נהייתה יותר עשירה. עכשיו, האם זה מתאים לכל אחד? אני מאמין שבסוף, אם עושים את זה נכון, זה מחייב חינוך, זה יותר קשה. אבל המחיר של אתה יודע מה, אחת הביקורות שלי על עולם ההתנחלויות, אנשים שוב לא מודעים לזה מספיק, זה שעד בעצם להתנחלות, הציבור הדתי-לאומי גר גם ביישובים מעורבים וגם בשכונות, באותם בניינים גרו אנשים דתיים וחילוניים ומצאו את הדרכים לחיות ביחד. אחד הדברים שיצרה ההתנחלויות זה פתאום רוקנה חלק גדול מהחברה הדתית וגם פתאום שיקונים דתיים. למה פתאום יש שיקונים דתיים? כי חס וחלילה שהילד שלי יראה מישהו שנוסע בשבת.
כן, וזה גם, זה נושא, וגם שחוזרים, חוזרים בצורת גרעין, והגרעין כן. הוא סגור ולא תמיד פתוח, וגרעין נשאר ככה, ולא כמו שאמר לי פה אבי דאבוש, שאמר גרעין, המטרה שלו, אמרה לי חברה טובה, גרעין המטרה שלו שהוא להיות, ואז להצמיח את הצמח, נכון. זה נראה שהוא נסגר כגרעין. אודי לאון, תודה רבה לך. לא הספקנו לעסוק יותר מדי במיזם של התלמוד העכשווי, אבל נגעת בו בעיסוק בדילמות.
המעבר לעולם הרשת הוא קריטי. המאבק עכשיו הוא שם.
תודה רבה לך. תודה גם לכם, למאזינים שלנו. אנחנו צוללים לישראליות. אתם יכולים לשמוע אותנו גם באתר סורגים, גם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. נשמח שתאזינו, תירשמו. תשאירו תגובה אם יש לכם מה להגיד או להציע רעיונות. תודה, תודה.